אנחנו פה במשנה, אבות פרק א', משנה ג', אנטיגנס, או אנטיגנויס, איש סויחוי, קיבל משמעון הצדיק. אנטיגנויס, איש סויחוי, היה, קראו לו אנטיגנויס, והוא היה המושל של המקום שנקרא סויחוי. קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבודים המשמשים מסורב על מנס לקבל פרס, אלו הבו כעבודים המשמשים מסורב שלא יהיה על מנס לקבל פרס. או על מנס שלא יהיה לקבל פרס, שתי גרסאות, ויהי מוירו שומיים עליכם. טוב, המשנה הזאת, משנה שיש לה גם סיפור היסטורי מאחוריה, כן, כמו שהרמב״ם מביא פה בפירוש המשנה, אז הוא עובד רב נוסן, בואו נראה דבר ראשון את רשי, אנטיגנויס קיבל משים לצדיק הסטוירו, הוא היה אומר, אוכה ומילסה מרגלה בפומי, אילו הדברים היו רגילים בפיו, הוא היה חוזר עליהם תמיד, אל תהיו כעבודים, המשם שמסרב על מנס לקבל פרס, הוא אומר מה הפירוש פרס? פרס לשון ערך, כמו בערככו, מתרגמינן בפורסון יי. לא בשביל שתקבל ערך, בשביל שתרוויח משהו. פרס, מתונו, נויסאי המנחות, תרגום נטלי. בערך פרס, כלא אימר. טוב, ככה הוא מביא מהאורוך. שלא תאמר, אקיים מצוות בורי, כדי שיספיק לי כל צרכי, אלא עבוד מאהבה. בסדר, אז הפשט הפשוט זה לא לעשות את עבודת השם כדי להרוויח משהו, אלא לא כדי לקבל פרס. ויהי מוירו שמיים עליכם, אומר רשי, לפי שאין שכר מצוות בעולם הזה שנאמר אשר אנוכי מצווה בך היום. היום לעשותם ולא היום, ליטל שכרם. הוא מביא עוד איזה גרסה אחרת ברשי, מן כתב יד אחר, וראיתי בספר אורוך שצדוק וביתוס תלמידיו של אנטיגנס היו, ולימד להם אל תהיו כעבדים. אלה הכעבדים שמשמשים את הרב, כן, את המשנה הזאת, המעט שוקל בפרס, ולא פרש להם הטעם, ומפני שהיה רגיל לומר כן, זה כמו שרשי אמר מקודם, שמרגל בפומי, נהפכו למינות ונקראו כל הבאים אחריהם צדוקים וביתוסים. בסדר? צדוק וביתוס זה צדוקים וביתוסים. זה בעצם הרקע שיצא מהמשנה הזאת. אז יש פה במשנה הזאת אמירה של אנטיגנויס אשתו יחוי, לעשות את עבודת השם לא בשביל לקבל שכר, אלא להיות עובד מאהבו, כמו שרשי אומר, להיות עובד מאהבה, ובכל זאת יהיה מוירו שמיים עליכם, למרות שאתה עובד מאהבו, יהיה מוירו שמיים עליכם, ומה שקרה, הוא אומר שהתלמידים, צודיקו ביתס, תלמידי אנטיגנויס ישראלי, לא הבינו את המשנה הזאת כמו שצריך, ויצאו לתרבות רעה כתוצאה מזה. ברמב״ם, הוא גם כן מביא את הסיפור הזה, והוא מביא אותו עם פרשנות מעניינת, אולי פשוט בוא נראה את זה קודם כל באובס דרב נוסן כשהוא מביא את זה. האובס דרב נוסן נמצא בפרק ה', אומר אנטיגנויס איש סויחוי קיבל משים מן הצדיק, הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם הורה שמיים עליכם כתפו לעתיד לבוא. טוב, זה בסוגריים, הוא אומר זה יהי מוירו שמיים עליכם כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבוא, זאת אומרת אתה תקבל באמת שכר, אבל השכר יהיה כפול לעתיד לבוא בזה שאתה לא עושה בשביל שכר אלא באהבה ומתוך יראת שמיים. ואז הוא מוסיף ואומר, אנטיגנויס איש סויחוי, היו לו שני תלמידים שהיו שונים בדבריו, והיו שונים לתלמידים, ותלמידים לתלמידיהם, עמדו ודקדקו אחריהם, ואמרו, זאת אומרת, לא הם עצמם אפילו צודק ובייטוס, אלא תלמידי תלמידיהם של צודק ובייטוס, אמרו, דקדקו אחריהם ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? שאל תעשה עבודה שלא על מנת תקבל פרס. אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו ערבית? ברור, מה, אם אדם עושה עבודה הוא אמור לקבל משכורת, לא יכול להיות שלא. אלא, אילו היו יודעין אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. זאת אומרת, שים לב, לפי הגרסה של האובס דרב נוסן, הם פשוט לא סיימו את הדברים. כי כמו אצלנו במשנה שלא סיימו את הדברים, נכון? המשנה שלנו גם מסתיימת, ויהיה מורה שמיים עליכם, ולא אומרים את הסיומת, כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבוא. ואז היות ולא נאמר כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבוא, הבינו את תלמידי תלמידיהם של צדוק וביתוס, שכנראה אין שכר. כנראה אין שכר בכלל. אלא אילו היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. עמדו ופירשו מן התורה, ונפרצו מהם שתי פרצות. צדוקים וביתוסים. צדוקים על שם צדוק, ביתוסים על שום ביתוס. שני תלמידים, תלמידי צדוק ותלמידי ביתוס, והיו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם, שלא הייתה דעתן גסה עליהם, אלא צדוקים אומרים מסורת וביד פרושים שהם מצערים עצמם בעולם הזה ובעולם הבא, אין להם כלום. זאת אומרת, הם מהצורה שהם חיו, החבר'ה האלה, הצדוקים וביתוסים, מה שהם התפנקו. למה? כי הפרושים סתם סובלים. הם מקריבים בעולם הזה, ותכלס לא יהיה להם כלום בעולם הבא. אז אנחנו לפחות בוא נהנה בעולם הזה, וזאת הייתה הגישה שלהם, כמו שזה מוצג פה בעובד רב נוסן, בנוסחו בייס, זה שינויים קלים, אבל זה בעצם מה שכתוב פה. הרמב״ם, כשהוא בא לדבר על הסיפור הזה של צדוק ובייטויס, אני לא נתחיל את הרמב״ם מתחילת דבריו, אלא קודם כל נראה את הסיפור הזה של צדוק ובייטויס. שימו לב, זה בשורה הראשונה מהרחבות, והיו לזה החכם שני תלמידים, כן? רמב״ם פירוש המשנה אס. שם האחד צדוק ושם השני בייטוס, וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, יצאו מלפניו, ואמר האחד לחברו, הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא גמול ולא עונש. בסדר? זאת אומרת, שים לב שהרמב״ם מביא את הסיפור הזה, הוא אומר, הסיפור היה שהם יצאו, שתי התלמידים, צדוק ובייטוס, זאת אומרת, הקלקול כבר היה אצלם, לא רק אצל תלמידי תלמידיהם שדקדקו אחר דבריהם, אלא הם עצמם, צדוק ובייטוס, והם התחילו לדבר ביניהם, שאין לאדם לא גמול ולא עונש, בסדר, אין שכר ואין עונש, ושים לב, ואין תקווה כלל. מאוד מעניין, זאת אומרת, הרמב״ם פה מוסיף עוד מילה, אם אין שכר ואין עונש, אז אין תקווה. אין שום תקווה בעולם. זאת אומרת, אתה מסתכל על העולם, וזה מאוד מעניין על התפיסה של העולם הבא. יש בספורים, הרב צודק מביא את זה בשם הרבי שלו, שישראל נוי שבה שם תשועס אוילומים. ברגע שבן אדם יודע שיש שתי עולמות, כן? הוא יודע שיש אוילומה בו, ברגע שיהודי יודע שיש אוילומה בו, מיד נעשה ישראל נוי שבה. בן אדם חי בעולם, הדרך שלו להתגבר על תאוות, הדרך שלו להתגבר בהתמודדויות, לוותר על דברים באוילומה הזה, למנוע את עצמו בהנאה באוילומה הזה, זה יסוד אחד. אם הוא יודע שהעולם הזה הוא זמני, וההנאה הגדולה והאמיתית היא לנצח נצחים בעולם הבא, ולכן שווה לו, או גם העונש, יכול להיות שם הרבה הרבה יותר כואב, שווה לו לשלם על תענוג מסוים, כן? לא להרוויח אותו בעולם הזה, כי אני אקבל לעולם הבא. יש לפעמים שבן אדם, אתה יודע, בואי לא מה זה גם, שווה לי עכשיו להתאפק, ואז אקבל שתי מרשמלו, נכון? מבחן המרשמלו, אני עכשיו לא יאכל, עוד חמש דקות אני אקבל שתיים. אבל היכולת של בן אדם להתגבר לא לאכול מרשמלו אחד, זה כי הוא יודע שעוד חמש דקות הוא יקבל שתיים. אם הוא יודע שעוד חמש דקות כלום לא קורה, סתם יבטיחו לך. עוד חמש דקות, הדלת נפתחת, אפילו את המרשמלו הזה תפסיד. כי לא אכלת אותו, אז הפסדת אותו, נגמר ולא תקבל שתיים. יהיה לו יכולת לעמוד ולהתאפק? אין לו. היכולת היחידה של יש לאדם להתאפק זה הידיעה שיש אוילומה בה. הידיעה שלפעמים זה באוילומה זה משתלם לך, אבל אדם לא יכול באמת לחיות עם ידיעה שהוא ירוויח באוילומה זה, הוא צריך לדעת, נכון, אני מוותר על הנאה פה באוילומה זה, אני מתגבר, אני עושה משהו, אבל אני ארוויח מזה. שיש שכרו כפול לעתיד לבוא. יש לי רווח מהדבר הזה. אני ארוויח, עוד פעם, אני לא אקבל את השכר מיד, לא חייב להיות, לא זאת הסיבה שאני עושה את הדברים. אני אקבל שכר, וכמה שאני אעשה לא בשביל השכר, אני אקבל שכר יותר גדול. המניע שלי הוא לא השכר, אבל אני יודע שיש שכר. יש משפט מאוד ידוע שאמר הרייץ, הרבי הקודם מחבד, הרבי הרייץ, כשהוא היה אצל הקומוניסטים, והם ידעו להיות מאוד מאוד אכזריים, עד כדי שאנשים היו מוכנים להודות בהכל. בסדר? אין כבדה שעם ינוך יגודה, בראשו חנוך יהודה, יהודי, היה הבחור הזה, והוא היה מאוד מאוד אכזרי, הוא הוציא להורג המון המון אנשים, והאיש הזה, כן, ידע להתעלל באנשים בצורה נוראה ואיומה, מעורר מחשבות, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת כרגע, וכשעצרו אותו, את הרייץ, העמידו אותו שם באמת בייסורים קשים, והוא אמר לאותו, והחוקר ישב מולו ונופף באקדח, מסיים להפחיד אותו. אז הוא אמר לו, מי שיש לו אל אחד ושני עולמות, לא מפחד מהצעצוע הזה. בסדר? עכשיו, המשפט הזה הוא משפט עמוק. הוא בעצם אומר לו, יש לי עוד עולם. אתה יכול לאיים עליי באיסורים מאוד גדולים בעולם הזה, במוות, אבל החיים שלי לא נגמרים פה, ולכן אני מוכן בשביל דברים שאני באמת באמת מאמין בהם, לשלם מחיר, אפילו את המחיר של לחיות פה בעולם הזה, כי החיים שלי לא נגמרים ברגע של המעבר. אם אני ימות פה כשאני עדיין שונא אותך ולא נכנע אליך, אני ניצחתי, כי החיים שלי ממשיכים גם אחר כך. אם החיים שלי באמת נגמרים פה, אין לי יכולת לעמוד. באמת שאין לי יכולת לעמוד, אז בשביל מה לשלם את המחיר? בשביל מה לסבול? אני ממילא הכל נגמר. ועוד פעם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו יותר מדי לעומק, אבל הדברים באמת בנויים, היסוד של האדם, לעמוד בניסיונות ולחיות, לחיות באמת, לחיות נאמן לערכים שלו, זה כשהוא יודע שהחיים לא נגמרים ברגע של המוות. הם ממשיכים גם הלאה, ויש את הצורה בתרבויות אחרות, כן, לא ביהדות, זה יכול להתאפס, כי איך תזכר לנצח? בסדר? איך אנשים יזכרו אותך? סוג של חיים של לאחר החיים. אנחנו מאמינים בחיים של אחר החיים ברמה הרבה יותר גבוהה, שבאמת חיים, הצורה שהאדם העמיד לעצמו, כלשון שהרמב"ם מסוידת תרא, שזה הבחירות שלו, הם נשארות חיות. זאת הנשמה של הבן אדם שממשיכה לחיות וממשיכה להתקיים מעבר למתי שהגוף, החומר של האדם מת, כי הצורה היא לא חומר והיא ממשיכה להיות קיימת. והדבר הזה בעצם נותן לבן אדם את היכולת להתגבר. אבל אם אין גמול ואין עונש, אין עולם הבא, אין תקווה. אין משהו שאתה יודע של... גם אם דברים הולכים קשה, גם אם דברים לא פשוטים, בסוף, הסוף של הסוף אכן יהיה טוב. רבינו הרמח"ל, בדרוש הכיווי, שזה דרוש שכדאי לכל אחד ללמוד אותו, בדרוש הכיווי, הוא מעמיד שם שטוירו זה כיווי, ותשובה זה כיווי, ותפילה זה כיווי. לשעוסכו כיוויסי השם, זה בעצם למשוך פנים הקו לתוך החלל, שזה הופך את כל המציאות, כל הצמצום, כל החילול השם הנורא, כל החלל הנוראי, הופך להיות מואר בכוח הקו. יש מעגל האומללות, אומללות רודפת אומללות, וככה דברים כביכול קבועים, יש סיבה ותוצאה, סיבה ומסובוב, וברגע שאתה בוקע פנימה את הקו של האור, את הקו של התקווה, שאתה מאמין שיכול להיות טוב ועוד יהיה טוב, המציאות משתנה. אתה שובר את המציאות וכבוי כביסי השם ויית אליי וישמע שבעוסי ויעלייני מבור שאוין. זה מאמר מאוד קצר של הרמח"ל, נתפס באויסריס רמח"ל חלק ד', זה במדורה של הרב פרינלנדר, זה שתי עמודים, זה עמוד אחד אם אתה מדפיס את זה בדף רגיל, ממש קצר מאוד אבל מאוד מאוד יסודי. ושם תוך כדי הוא אומר, וגם אם בעולם הזה לא תתגשם התקווה שלך, גם אם בעולם הזה זה לא יסתדר. תקווס עניים תויבד לעד, זה אי אפשר. תקוות עניים תויבד לעד, זה לא ייתכן. ולכן, אם אין תקווה בעולם הזה, תהיה תקווה לעולם הבא. וזה התקווה זכות השוני, כן? הכוח הזה של התקווה, של להחזיק בתקווה ולדעת של מצפים לישוע, כן? ציפיס על ישוע, השאלה מהשאל, שלושת השאלות הראשונות שהאדם יישאל, האם ציפית לישוע, האם... קיווית והאמנת שהסוף של כל הסופים יהיה טוב, כן, כלשונו של יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, בהרצאה האחרונה שלו, שהסוף של כל הסופים יהיה טוב, יעברו דברים, יהיו דברים, הרבה סוגי דברים, אבל בסוף יהיה טוב. העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במטרה להיטיב, והוא לא פשט רגל, ולכן בסוף המטרה להיטיב תתגשם, היא תהיה, ואז יתברר שכל מה שקרה בעצם היה טוב. נעים לי? לא. קשה לי? כן. יכול להיות אפילו סבל, יכול להיות אפילו קשה מאוד, אבל כל זה מוליך אל טוב אמיתי. והתפיסה של אילומה בו, התשועס אילומים, זה ישראל לא אישה. ואדם יכול להיות בבור שעון, בתיתה יוון, במצב נוראי, באמת נוראי, מבחינה פיזית ומבחינה נפשית, כל הבחינות שהם, ועדיין הוא חי בגאולה, אם הוא יודע שיש עולם הבא. קשה לי להסביר את זה, כי זה באמת סוגיה מאוד רחבה, אבל תחשבו על זה, תתבוננו בזה לעומק, זה כוח מאוד מאוד עוצמתי, ולכן הכוח הזה עומד ממש בבסיס של התפיסה שלנו את העולם. התפיסה שלנו כיהודים שמאמינים בעבודה, ומאמינים בעבודה, אני מתכוון בעבודה, כן? במצב שהאדם צריך לעבוד על עצמו, להשתנות, לעבוד על הרגשות שלו, להתמודד עם החיים ולקדש אותם, כל האבוידה שלנו, כל התפיסה של היהדות שמתחיל תרי"ג ומצוות, נובע מהדבר הזה. מהתפיסה של אילומה בו. טוב, באמת, זה רחב מאוד, ובאמת רחב מאוד, אני לא יכול להרחיב בזה כרגע, אבל שימו לב שרבינו הרמב״ם, כשהוא מדבר על אלה שיצאו מן הכלל, הוא קורא להם שהם אמרו, הבינו מהרב שאין לא גמול ולא עונש, והמסקנה שלהם הייתה, אין תקווה. ואין תקווה כלל. זאת אומרת, אתה סובל, הסבל שלך הוא חסר משמעות. וזה הדבר הכי נוראי שיכול להיות. הכי נוראי שיכול להיות. הבדידות הזאת, הכאב הזה שבו אין משמעות למה שאתה עובר, אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא סופר אותך, זה פשוט, אתה כלום, אתה אפס, אתה אטום שמרחף בחלל, גרגר אבק במדבר סהרה, שאף אחד לא קולט בכלל, לא מרגיש בכלל את מה שעובר עליך, זה לא נספר, זה לא... זה מחיקה, מחיקה טוטלית של המושג של האדם, כן, של הצלם אלוקים של האדם. ובמצב כזה זה אין תקווה כלל. אם יש עולם הבא, אז שם תתקבל את המקום שלך. שם כל מה שעברת נספר. כל איסורים יספרו, כל התגברות שלך נספרת, כל מחשבה שחשבת, כל ניסיון שניסית להתגבר ונכשלת, אבל עצם זה שניסית, כל מאמץ, כל אומץ שהיה לך להעיז לנסות להיות טוב יותר, הכל נספר. אבל אם אין עולם הבא, אין תקווה. אז הכל חסר משמעות לחלוטין. והחוסר משמעות הזה זה הכאב הכי גדול שיכול להיות, הסבל הכי גדול שיכול להיות. טוב, מה זה?
ברור למה הם פרקו
עול. או, ובמצב כזה באמת לא נשארת לאדם יותר מדי אפשרות. זה חונק, זה חונק ממש. אני, סליחה שאני לא מסביר את עצמי מספיק, אני פשוט זורק לכם מרמוק אם אני לא, בסדר? תחשבו ותתבוננו בסוגיה הזאת. אנשים חכמים כבר כתבו על זה הרבה, אני חייב להגיד, זה לא... אנחנו הולכים פה למקום קיים, שדה חרושה כבר על העניין הזה. עוד פעם, מבחינה תורנית פחות כתבו על זה, אבל מבחינה כללית על נפש של בן אדם, שאדם מחפש משמעות ועוד, כן, כתבו, דיברו על העניין הזה, אבל תחשבו על זה. טוב, לענייננו, אומר הרמב״ם, אין תקווה כלל, אם אין עונש ואין גמול, לא גמול ולא עונש, אין תקווה כלל. מסביר הרמב״ם, כי לא הבינו כוונתו, כי לא הבינו כוונתו, הם לא הבינו מה הרב שלהם אומר. שהוא בעצם מדבר, אל תעשה את זה בשביל השכר. יש שכר, ואתה תקבל שכר עצום על מה שאתה עושה. שכר כפול אתה תקבל על מה שאתה עושה, אבל אל תעשה את זה בגלל זה. תעשה מאהבה, ותקבל גם את השכר. תהיה מתנדב שמקבל משכורת. בסדר? לא... כן, אבל אל תעשה את זה בגלל שאתה מקבל משכורת. אל תהיה ראש קטן. אגב, אני מדגיש את המשפט הזה, כי עוד מעט נחזור אליו. להיות מתנדב שמקבל משכורת. בסדר? זה בעצם ההגדרה שהוא אומר להם. תתנדבו ותקבלו משכורת על זה, ברור שתקבלו, אבל תהיו מתנדבים. עכשיו, מה קורה אז? הם לא הבינו את כוונתו. עכשיו, אבל מה, הם שתיים ביחד, וזה חלק מהבעיה. ושמח האחד מהם ידי חברו. אחד תמך בשני.
זאת אומרת, הוא אומר מפורש, זה המילים. אל תהיו כעבדים המשמשים על ידי מנת קבל פרס. זאת אומרת שיש אפשרות כזו, כן מקבלים פרס, רק לא להיות כזה סוג של עבד.
אז זה נשאיר למשגיחים לנסות להסביר מה הייתה הטעות המקורית שלהם, שגרמה להם לתפוס את הדברים ככה, ואנחנו נשאר פה עם זה שתכלס בזה הם טעו. בסדר? כרגע לא מעניין אותנו התהליך הפסיכולוגי שגרם להם לטעות. אלא בפועל, זאת הייתה הטעות שלהם, זה לשם זה הוביל. בסדר? מפה מה היה התהליך? ושמח... מה?
זה באים לאחת חד פעמית, כאילו
מה? לא, זה מה שרשי מדגיש פעמיים, שהוא תמיד היה אומר את זה. ולכן, כאילו פעם אחת, שמח האחד מהם את ידי חברו, ויצאו מן הכלל, והניחו התורה.
מקורות יש גם עולם הבא.
מה? נכון, אוי לו מה בו מן התוירו דווקא. אבל הם הבינו מהרב שלהם שאילו, כבר ראית את הלושן בערב הסדר רב נוסן, אילו היו מאמינים בעולם הבא, הם לא היו אומרים כזה משפט. בסדר, שיתחיה, לא יודע, קיצור. הגיעו לתובנה כזאת, מאיזו סיבה שהיא, ופה זה קורה. שמח אחד מהם ידי חברו, ויצאו מן הכלל, והניחו התורה. התחברה לאחד קט אחת, קבוצה אחת, ולחברו קט אחרת, קבוצה אחרת. וקראו מחכמים, צדוקים וביתוסים. וכאשר לא היו יכולים לקבץ הקהילות, זאת אומרת, הם לא הצליחו, הם רצו שיהיה להם קהילות, כן? קהילה ממש, לא רק קט, קבוצה קטנה, לפי מה שהגיע להם מן האמונה. זאת אומרת, האמונה שלהם באמת, לא יכלה לקבץ קהילות, אומר הרמב״ם למה, משפט חזק של הרמב״ם, אומר שזאת האמונה הרעה, תפריד הנקבצים, כל שכן שלא תקבץ הנפרדים. אומר, אתה לא יכול לאחד אנשים בלי תקווה. בסדר? אגב, זה לא רק ביהדות, אלא בכל אוניברסלי, בסדר? בכל העולם. כדי לקבץ אנשים, כדי לגרום לאנשים לצאת לרחוב, להאמין במשהו, לשלם על משהו, להתקבץ למשהו. כל חברה אנושית דורשת, כל קהילה שחברה מתקבצת לקהילה, כן? כשכל קהילה דורשת מאנשים לוותר על דברים בשביל האחרים, זאת הצורה, נכון? לתת משלי למישהו אחר, כל אחד תורמת שלו. זה דורש ממישהו לוותר על משהו? אפילו סכום קטן, הוא ירוויח מזה הרבה יותר, אבל זה דורש ממנו הוויתור, אתה צריך שיהיה משהו שיגרום לאנשים לעשות את זה. המנוע של מה שמוביל אנשים קדימה בכל נושא בחיים, וכל אחד יכול לראות את זה בחיים הפרטיים שלו, זה הכוח של התקווה. כי יהיה טוב, כי יהיה לי מקצוע, כי יהיה לי כולל טוב, כי יהיה לי שידוך טוב, כי אני אגיע למשהו. התקווה היא המנוע של האנושות. היא המנוע של לקבץ אנשים יחד. כי אם אנחנו נתאגד, תהיה לנו מדינה, תהיה לנו פה, תהיה לנו שם, המפלגה תשרת אותנו. בסדר? אלף דברים. אם אנשים איבדו תקווה, הם לא מאמינים שהמפלגה תשרת אותם יותר. בסדר? קורה דברים כאלה לפעמים. מה יקרה במצב כזה? לא משהו אני הולך לעבוד. לא משהו אני אצא בבית, מהבית בכלל הולך לקלפי. זה לא, אין לי תקווה. אם יש תקווה, הדברים זזים. כמובן, טוב, גם בזה אפשר להעריך הרבה. אבל בסופו של דבר, שימו לב, תצאו לרחובות בתקופת בחירות ותעקבו אחרי המודעות, ואתם תראו שכולם מוכרים מוצר אחד, תקווה. זה מוכר את זה שלום, זה מוכר ביטחון, זה מוכר כלכלה, זה מוכר, כל אחד מוכר משהו אחר. אבל תכלס, הם כולם מוכרים תקווה. כי בסופו של דבר, המנוע שמוביל לאנשים, מה שיגרום לאנשים להשקיע, זה הם מרגישים מצוקה, והם מקווים שיהיה טוב, ואם אתה מוכר את המוצר הזה שנקרא תקווה, אנשים יקנו אותו, אנשים ילכו איתך. אומר הרמב"ם, מה האנשים האלה באים למכור? אין כלום, אין עונש, אין גמול, אין תקווה כלל. אין תקווה כלל לא מוכר, אין דרך למכור את המוצר הזה. זה משהו שהוא, אתה יודע, הפיצוץ שלו נמצא בתוך עצמו, אנשים, למה שאני אקנה דבר כזה? תן לי להאמין שיש, מי רוצה להאמין שהוא איזה אטום שמרחב בחלל? חסר משמעות לחלוטין, למה להאמין בדבר כזה? זה עושה לי רע להאמין בזה, למה שאני אאמין בדבר הזה? אף אחד בעולם לא רוצה להאמין בדבר כזה. אלא אם כן הוא כבר בכזה יאוש ופירוק טוטלי ש... שמע, זה המצב, אני מקבל את זה, מה לעשות? יאללה, לפחות בוא נבלה בינתיים. תן לי לשתות משהו, לשכוח את המצב שלי ונמשיך קצת. כן, המועדונים נהיים רועשים יותר וחשוכים יותר משנה לשנה, כי תן לי לברוח מהמציאות של החיים שלי וזה וזה. אבל זה שבאדם באמת מרגיש חסר תקווה. אז יכול ושתוק עם מחר נמות. כי המחר נמות זה המשמעות העיקרית שיש לנו בסיפור הזה. אין מחר. בסדר? אין מחר, אין תקווה. שום דבר לא הולך להיות טוב יותר, הכל הולך להיות רק יותר ויותר גרוע. איך משווקים את המוצר הזה? אומר הרמב"ם, מה שהם עשו זה דבר מאוד פשוט. שימו לב ללשון שלו, כן? אומר, אי אפשר, הם לא יכלו לקבץ הקהילות לפי מה שהגיע להם מן האמונה. שזאת האמונה הרעה, תפריד הנקבצים. אפילו אם אנשים התקבצו ביחד, הקימו קהילה, ופתאום התברר שלא, כולם בורחים מפה. בסדר? כל הם מחפשים לקנות דירות במקומות אחרים. מי יבוא לקהילה הזאת? ההפך, כל אנשים שנמצאים פה, ברגע שהראשונים בורחים, השניים, מתחיל גל של עזיבה. אז מה יקרה? למה אנשים שהתקבצו לקיבוץ הזה? כל שכן שלא תקבץ הנפרדים. נטו להאמין הדבר שלא יכלו לכזבו אצל ההמון. שאילו היו מוצאים אותו מפיהן, היו הורגים אותם. רצוני לומר, דברי תורה. אומר, אז הם הבינו שהם חייבים למכור משהו שקרי, שהם עצמם לא מאמינים בו, אבל מבחינה פוליטית, זה מה שהם צריכים למכור לאנשים, כי אם לא, אנשים לא יצטרפו אליהם. ולכן, מה הם אמרו? שאנחנו מאמינים בתורה. אומר, אם הם היו באים ואומרים את האמת, כך אומר הרמב״ם, שימו לב, זו פרשנות של הרמב״ם, שהם באמת לא האמינו בתורה. בתורה שבכתב גם לא האמינו, לא רק בתורה שבעל פה. אבל הם, פשוט, אם הם היו באים ואומרים לאנשים, אנחנו לא מאמינים גם בתורה שבכתב, אנשים פשוט היו הורגים אותם. אנשים ודאי ודאי שלא היו מתקבצים אליהם. ולכן הם באו ואמרו שלא פתאום, אנחנו כן מאמינים בתורה שבכתב, והבעיה שלהם זה מה שלא יכלו לכזבו, לשקר עליו אצל ההמון, כי אם היו מוצאים אותו מפה, הם הורגים אותם, ואמר כל אחד לסיעתו, כל אחד אמר לקבוצה שלו, שהוא מאמין בתורה, בתורה הוא כן מאמין, וחלק על הקבלה שאינה אמיתית. הקבלה, התורה שבעל פה, זה הם לא קיבלו, שאינה אמיתית. הוא אומר, טוב, זה כבר אמרו, אמר מי שאמר שבעיקרון יש פה בלוף אחד גדול, כי... בסופו של דבר אין אפשרות לחלק בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מי קידש את התורה שבכתב? מי הגדיר איזה ספרים הם תורה שבכתב? מי הגדיר שעל תורה שבכתב אי אפשר לחלוק? חכמי תורה שבעל פה. זאת אומרת, אם אין לך אמון בתורה שבעל פה, גם אין לך תורה שבכתב. אבל בסדר, לא ניכנס לדיון הפילוסופי הזה כרגע. בסופו של דבר יש לך רק תורה שבעל פה, והיא זאת שמלמדת אותך מה תורה שבכתב, ואיך לומדים תורה שבכתב, והכל. אבל, ולכן הסיפור הזה הוא בדיחה בדבר הזה. כן, שהתחיל מושג של, של צדוקים בבייטוסין, ואומר, ושים לב, אומר הרמב״ם, לאן זה הוביל אותם? כל אחד אמר שהוא מאמין תורה כלל בקבלה שאינה אמיתית. וזה אומר, המטרה הייתה אחת, לפתור עצמה מן המצוות המקובלות, שגם מצוות הרי מקובלות, כי הפרשנות של המצוות היא מה שמחויב, כן, מה שקיבלנו בקבלה. והגזרות והתקנות, אחר שלא יכלו לדחות הכל הכתוב והמקובל. בסדר? הם לא יכלו לדחות גם את הכתוב וגם את המקובל, גם בכתב וגם בעל פה. אז משהו הם היו צריכים להשאיר, אז הם השאירו את הכתוב, ואת זה השאירו, ועוד, שיתרחב להם הדרך לפירוש. הוא אומר, וגם ברגע שהם הוזיזו הצידה את התורה שבעל פה, נפתח הפתח להסביר מה שרוצים, איך שרוצים. בסדר? ככה אתה מחויב למערכת של מה שמסבירה לך. פה איך שנוח לי. לא, הפירוש הזה צריך לפרש אחרת. כן, אין מסורת קראית. בסדר? במשך הדורות יש, ענן וכולי. סיפורים אחרים בהמשך, הרמב"ם מזכיר אותם קצת. אבל באותה תקופה, אלה שעשו את זה, ברגע שהם הוזיזו הצידה את התורה שבעל פה, המציאו שיטה חדשה של תורה שבכתב, איך מסבירים את התורה שבכתב? הרי הפירושים האחרים לא קיימים. דברים שהיו כיפים ונחמדים, זרמו. דברים שהיו קשים, הוזיזו הצידה. איך הוא אומר, השתמשו, אמר, עבוד דרב נרסן, השתמשו בכלי כסף וכלי זהב, בלי לחץ, הפרושים סתם סובלים, אין מה לסבול. אז יאללה, בוא תהנה מהחיים, ואיכשהו נסתדר עם תורה שבכתב. כי ברגע שאין מסורת מחייבת, איך מפרשים את הדברים, פרשו איך שהם רוצים. כי לאחר ששב הפירוש בבחירתם, היה יכול להקל במה שירצה ולהכביד במה שירצה, כפי כוונתו. נכון? אחר שאינו מאמין כלל בעיקר. זאת אומרת, אומר הרמב"ם, אם באמת הם היו מאמינים בתורה שבכתב, הם היו סובכים. הם היו צריכים לנסות לפרש את האמס של הדברים. אבל הם לא היו מוטרדים מהעניין יותר מדי. הם לא האמינו גם לא בתורה שבכתב. אמרו שהם מאמינים בתורה שבכתב, ופה בוא נתחיל להתת, בוא נתחיל לשחק משחקים, כן? לא הפרשנות ככה, הפרשנות אחרת, כי לא באמת מטריד אותם מהפרשנות. מטריד אותם רק שזה יצא טוב, אתה יודע, שיראה טוב, להקל במה שירצה, להכביד במה שירצה, כפי כוונתו, אחר שאינו מאמין כלל בעיקר. ואומנם, ביקשו דברים המקובלים אל קצת בני אדם לבד, אומר, תכלס, חלק מהדברים הם כן השאירו. למה? כי עוד פעם, אין להם מחויבות, כן? יש, מה שהתאים להם מתורה שבעל פה הם לקחו, מה שלא, לא. אם הייתה להם שיטה מסודרת, כן? הם היו באים מתוך אמונה בתורה שבכתב, הם באמת היו בונים מערכת. אבל הם לא עשו את זה. כן? כי זה לא הטריד אותם באמת. ומאז יצאו אלו הכיתות רעות. שמעתי פעם מידות שלי, רבי יהודה לנדי, שמצאו במערות קומרן תוירסקויאנים צדוקים. זה מעניין. זאת אומרת, לנו יש הרי תרסקויאנים פרשנות של ספר ויקרו עם דרושס. והוא אמר שמצאו שם, ככה הוא סיפר לי, שמצאו שם כמה כתבים צדוקים. אני לא ראיתי את זה מאז. אני זוכר את זה רק ממה ששמעתי ממנו. פשוט פרשנות של תרסקויאנים, אתה יכול לראות את זה על בסימוי, בסאובי. עוד פעם, זה דברים שמופיעים אצלנו בחזל, שהצדוקים היו דורשים אחרת, וזה מופיע שם בגרסה הזאת של התרסקויאנים. יש שם גם את הרשימה של כויב לנו עליכם, נכון? יש את במשנה מובה הרי, כויב לנו עליכם פרושים, שאתם אומרים כסבי הוימי רויס, אינו מתם מסעדיים, וכסבי הקודש מתם מסעדיים, כויב לנו עליכם פרושים, כל הרשימה של כויב לנו עליכם, הכל נמצא שם. עכשיו, זה מעניין, שם זה מופיע רק כטענות בלי התשובות שכתוב לנו במשנה של הפרושים. נתפלל להם רבי יוחנן בן זכאי ואומר להם, אין שם את התשובות, יש רק את השאלות. הקטע המעניין הוא שאתה רואה שאותה רשימת שאלות שיש במשנה נמצאת גם ברשימה ההיא. זאת אומרת, חז"ל לא השמיטו את השאלות שלא היה נעים להם לענות תשובה והביא לך רק את התשובות, רק את השאלות שעליהם יצאה התשובה, אלא פשוט הביא את כל הרשימה, הרשימה שמופיעה אצל הצדוקים. כנראה שהקבוצה ההיא שהייתה שם במערות ים המלח זה כנראה לא צדוקים אלא בייטוסים, מה שמכונה בהמשך איסיים. בסדר, האיסיים, זה אנחנו יודעים, הם מגילות בני אור, בני חושך, מי שמכיר, פשר חבקוק, כל הדברים האלה נמצאים בהיכל הספר וכולי, אבל שם יש את, באמת את הכתבים הקדומים שלהם, של הצדוקים, עם הפרשנויות שלהם, והנצרות הושפעה בצורה רצינית מהאיסיים. כי כל מיני תהליכים שהם מקובלים אצל האיסיים, למשל, האיסיים קיבלו החלטה שהיא מאוד מוזרה, אם אתה רוצה לדאוג לשרידות של הקהילה שלך, שקדושה היא גם לא להתחתן. וכך פשוט, הקהילה פשוט נגמרה תוך כמה שנים. והרי שאין ילדים, אז הסיפור הזה נגמר, אבל זה השפיע על הנצרות, כן, ששם נזירים באמת לא מתחתנים, וזה השפיע גם על הרעיון של טבילה, כן, שהיה קיים אצל האיסים שם בים המלח, אז לא הייתה להם אפשרות לטבול, לא היה שם הרבה מים, אז הם פיתחו את הרעיון של טבילה בהזעה של מים, וזה משם עבר אל הנצרות גם, כן, יש כמה וכמה דברים שיש השפעות של האיסים על הנצרות, בסדר? גם בכתבים שהגיעו, לא ניכנס לזה כרגע, אבל הרמב״ם כותב כאן שזה יצאו שתי הכיתות הרעות האלה, ויקראו באילו ארצות, איפה שהרמב״ם חיבר את פירוש המשנה, כמו שהוא כותב בסוף סדר זיים, שהוא כותב את זה במצרים, רצוני לומר מצרים, פה הם נקראים קראים. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם נותן להם קרדיט פה יפה מאוד, וזה בין החוקרים היהודיים במשך הדורות יש ויכוח על זה, האם הקראים הם באמת המשך ישיר של הצדוקים או לא. הרמב״ם פה כן נותן להם את הכבוד הזה שהם המשך של הצדוקים, למרות שהיו כמה תקופות,
זה אחרי ענן?
זה אחרי, הקראים הוא ודאי אחרי ענן, הרמב״ם ודאי אחרי ענן, ענן היה בתקופת הגאונים, היה מישהו שהיה בטוח שמגיע לו השתלה של להיות ראש השיבה, ונתנו את זה לגיסו, ולא לו, אז הוא פרש והקים את הקבוצה הקראית מחדש, זאת אומרת, זו קבוצה שכבר די נכחדה, והוא החזיר אותה, מאז היא הייתה קיימת, והיא בעיקרון קיימת עד היום, היום כמובן הרבה יותר חלשים, היה את פרקוביץ', הזייפן הגדול מחצי העיקרים, כן, איפה שיש דומבס, כל האזור הזה עם הבלגן היום, שם היה קהילה קראית גדולה, וגם הם, כשהגיע, הנאצים הגיעו, אז הם טענו שהם לא יהודים, ויש הרבה סיפורים סביבם.
השומרונים זה קשור?
מה? השומרונים זה עוד קבוצה. עם עוד סיפור אחר. אבל הקראים, יש להם גם קהילות היום, יש גם בעיר העתיקה, מי שמכיר, יש להם בית כנסת, כן, ליד בית כנסת תפארת ישראל, באמצע העיר העתיקה, יש שם בית כנסת קראי. מה? כן, יש שם איזה סיפור, ואחותי היא מדריכת תיירים, אז יום אחד היא לקחה כיתה מבית ספר, ילדות מכיתה ב', והם עמדו שם, ליד הבית כנסת, והיא סיפרה את הסיפור שהם ביזו את הכתבים של הרמב״ם, ולכן אור החיים הקדוש קילל אותם, שלא היה להם מניין בירושלים, ולכן כל פעם שהקראי העשירי היה מגיע, אז מישהו היה מת, הוא סיפרה את הסיפור הזה, ובאמצע יוצא הכהן הגדול הקראי, שגר שם, והוא שומע אותם מספרת את הסיפור על הקראים והכל, ומתחיל לצרוח. מה זה? ואהבת לרעך כמוך? מה? כאילו... ואז ילדה מכיתה ב' אומרת לו, סליחה, זה כתוב בתורה שבעל פה. והוא תפס את הרגליים וברח, הוא אפילו לא ידע שזה פסוק בתורה. אבל ואהבת לרעך כמוך, סליחה, זה כתוב בתורה שבעל פה. ילדה בכיתה ב', כן. קיצור, אבל על כל פונים, יש להם כל מיני פיוטים, יש להם כל מיני מנהגים, נראה לי שהיום גם מי שמעניין אותו לחקור את הנושא הזה, זה מעניין. אבל הרמב״ם פה בעצם נותן את הפרשנות שלו לאירוע הזה, ואומר, תשמע, מה שהם באמת היו, מה שהם באמת היו, הקראים, שהם בעצם ההמשך של הצדוקים והבייטוסים, אנשים לא רציניים, שכפרו לגמרי, והאמינו שאין תקווה כלל, ידעו שמבחינה פוליטית לא משתלם להם להגיד, אנחנו לא מאמינים בכלל בכל הערך הזה, אמרו לא, יש להם רק שאלות על הפרט ההוא והפרט ההוא, והם בעצם כן אוחזים ולא אוחזים, שיחקו את המשחק הזה, שתראה שמחשב כן, רק תראה שבעל פה לא, כן, פשוט בישם ובסילל, אין פה משהו יותר מזה. ולמעשה, כמובן שהם לא האמינו בכל הערך של תורה בכלל, ורצו לעשות מה שטוב ביניהם, וזה מה שיצא כתוצאה מזה, הצדוקים ובייטסים, אומר הרמב״ם, והם אשר התחילו להשיב על הקבלה או לפרש כל הפסוקים כפי מה שיראה להם, מבלתי שישמעו לחכם כלל, הפך אומרו יתברך. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יורוך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, הם עשו הפך מה שכתוב בתורה. הפך אומרו יתברך, שהם בעצם יצאו מכל המושג הזה של תוירו שבעל פה. טוב, זה הסיפור של הצדוקים והבייטוסים שיוצאים מהמשנה הזאת. אבל בואו נשים לב, מה בעצם באים חזל ואומרים בדבר הזה? בשביל זה נראה את תחילת דברי הרמב״ם. הרמב״ם בהתחלה בא ואומר, מה זה, אל תהיו כעבדים משומשת הרב על מנת לקבל פרס. הוא אומר, מה זה פרס? הוא אומר, יקרה הגמול אשר יגמול האדם ממי שאין לו טובה עליו. אולי הקדמה קצרה, פשוט הרמב״ם יהיה קרי יותר אחר כך. יש פה שלוש דרגות. הדרגה הראשונה זה שכר. שכר זה אומר, אני שוכר אותך, בוא תעשה בשבילי עבודה, 30 שקל לשעה, עבדת 3.5 שעות, קח בבקשה 105 שקל, זה שכר. גמול זה אומר אתה כאילו בא ועובד בחינם, לא בשביל כסף, אבל בסופו של דבר אתה מקבל מתנה. מכיר את זה? אתה בא למישהו, בונה לו את הסוכה, אבל בסוף הוא נותן לך, כן, נותן לך 200 שקל. מישהו סיפר לי יום אחד, הוא היה בשוק מחנה יהודה, באמצע עוצר רכב מפואר ויפה, יוצא משם הנהג, וניגש לחנות הראשונה שם, של הארבעה סמינים בערב סוכות, ואומר, תביא לולב יפה. אני הרב מרדכי אליהו, יושב פה ברכב, ותביא בשבילו לולב יפה. אז אתה יודע, מיד לקח את הלולב הכי מהודר שהיה לו שם בדוכן, ומביא לו. הוא מביא את זה לרב, הרב מסתכל, הנהג חוזר, אומר, הרב אמר שתביא לולב ספרדי. הבאת לו לולב אשכנזי, כאילו שמקפידים שזה יהיה סגור עד למעלה, אז צריך להיות לולב צעיר יותר. אבל תמיד לולב ספרדי שיש מה לנענע, כן? בלי שלא יהיה פתוח בכלל למעלה, שיהיה משהו עסיסי. קיצור, אז טוב, לקחת לולב הכי ירוק ויפה שהיה לו שם הזה, נתן לו, קיצור, הרב שואל כמה זה עולה. אז מה פתאום, בשביל הרב בחינם, 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 קיצור, חזר עם 100 דולר. הלולבים שם בדוכן היו בין 10, 20, 30 שקל, כן, לא משהו יותר מזה. אבל מה הוא קיבל פה? הוא לא קיבל שכר. אם הוא מקבל שכר על הלולב הזה, אז הלולב הזה, בפרט הלולב הספרדי, היה אמור להיות 10 שקל בערך. אבל מה קרה? למעשה, היות והוא שילם לו גמול ולא שכר, הוא נתן לו פרס, בסדר? הוא נתן לו פרס, אז היה 100 דולר. הוא קיבל הרבה יותר ממה שהוא מקבל בתור שכר. ויש לעומת זאת מצב שבאמת הוא לא מקבל משכורת בכלל. בסדר? בא הרמב״ם ואומר, כשאנחנו מדברים על פרס, אנחנו לא מדברים על שכר. אדם לא עומד מול הקדוש ברוך הוא ותורש שכר. אתה לא עושה בשביל העבודה שמגיע לך עכשיו 15 שקל לשעה, 15 דולר לשעה, או סכום כזה. אין פה מחויבות. הוא עשינו ולא אנחנו, עמו יבצעין מריסוי, אנחנו חייבים לעשות את מה שאנחנו חייבים לעשות. אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא נותן פרס על מה שאתה עושה. ולכן הפרס הוא לא שכר מדויק ביחס, רגע, 105 שקל אתה אמור לקבל עכשיו. זה 100 דולר, גם על עולף שעולה 10 שקל. בסדר? זה, כי זה נתינת פרס, זה רצון טוב, אתה נתת לי מתנה, אני נותן לך מתנה. כשמלך נותן מתנה, הוא נותן לפי עולם המושגים שלו, ולא לפי עולם המושגים שלך.
כן רואים שזה מאוד מחושבן.
יש חשבון בכל זאת, אבל עיקר השכר מגדיר פה הרמב״ם, זה מלוי אומסוי. מלוי אומסוי של הקדוש ברוך הוא. כן, יש סיפור מפורסם שמספרים שהיה איזה ילד שמגיע ל... מסתובב שם בשוק מישורים, או בשוק מחנה יהודה, ואז אתה יודע, הוא מסתובב, הוא מסתכל על הממתקים והעיניים שלו יוצאות מאחורים, אז בא למכולת שם, מרחם עליו ואומר, תקח יד, תקח, קח, אתה יכול לקחת. הוא לא לוקח. אמרנו, נו, אני אומר לך, אתה יכול לקחת. את הג'לים אתה רוצה, את הצ'וקוללים אתה רוצה, את הסוכריות, מה שאתה רוצה, תיקח. קח, את כל היד תיקח. הוא לא רוצה, הוא לא לוקח. טוב, המוכר רואה שהוא לא רוצה, המוכר ניגש, לוקח יד ונותן לו. אז שואלים את הילד, תגיד, למה לא לקחת? הוא אמר לך פעם, פעמיים, שלוש, תיקח. אמרת, לא מבינים. אם אני הייתי לוקח, זה היד שלי, יד קטנה. עכשיו הרי שלא לקחתי, אז הוא הגיע ונתן לי ביד שלו, זה מלוי אומסוי. כן, שם זה, אני בקושי מחזיק אותם בשתי הידיים, את מה שהוא נתן לי עכשיו עם היד שלו. כשהקדוש ברוך הוא נותן, זה מלוי אומסוי. הוא נותן ביודחו, המלאי, הפסוכו, הקדוי שבו הרחוב, אז זה יד אחרת לגמרי. אבל הנתינה כאן מגדיר הרמב״ם, זה לא נתינה של שכר. מדוקדק לפי מה ש... אלא מלוי אומסוי. עוד פעם, יש פרופורציה מסוימת בין המייסים, ההתגברות, המשקל שלהם, כלפי מה שהקדוש ברוך הוא נותן, אבל הנתינה היא הרבה מעבר למה שמגיע לך. זה לא הולך לפי הגדרות שמגיע לך. בוא נראה את הלשון של הרמב"ם בפנים. היא אומר, פרס יקרא הגמול אשר יגמול האדם ממי שאין לו טובה עליו, אבל יעשה זה על דרך החסד והחנינה. כמו שיאמר אדם לעבדו, או לבנו הקטן, או לאשתו, עשה לי כך וכך, ואתן לך דינר או שניים. כן, זהו ההפרש אשר בין פרס לשכר. כי השכר הוא שיינתן בדין. בסדר, שמתם לב מה שהרמב"ם אומר? השכר הוא ניתן בדין, והפרס זה כמו שאדם אומר לבנו הקטן, לאשתו, כן, לעבדו. הוא לא אמור לשלם להם מזכורת על מה שהם עושים. בסדר, אבא לא נותן מזכורת לילדים שלו. הוא יכול לתת להם, כן, מתנה. והמתנה הזאת, כן, היא בעצם בלי פרופורציה למה שהוא נתן. ואומנם, בוא נראה עוד פעם, איפה הלשון? זה הרופא שם מפרס לזרק, אז זה הרופא שניתם בדין, ואמר זה החסיד, אנטיגנוי סישטוי חוי, שאתם לא תעבדו השם יתברך על מנת שיטיב לכם, בתנאי שיטיב לכם, כן? ויגמלכם חסד, ותקבו לגמול, ותעבדו הוא בעבורו, אל תעבדו בשביל השכר שאתם הולכים לקבל, ואומנם עבדו הוא כעבדים שאינם מקווים להטבה, ולא לגמולות חסד, לא מזכורת, ולא פרס, אלא אנחנו רוצים לעשות, רצה בזה שיהיו עובדים מאהבה, שיהיו עבודת השם תעשה מאהבה ולא בשביל המשכורת. אתה תקבל משכורת, אבל אל תעבוד בשביל המשכורת. איך אמרנו? מתנדבים שמקבלים משכורת. אבל הסיפור של העבודה זה ההתנדבות. אני רוצה לעשות את זה, אני פה כי אני מאמין במוצר, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ובפועל אני גם מקבל משכורת.
אם הוא עובד. לא למה תקבל פרס, תקבל פרס יותר גדול על המבט.
אז למה יש לי לקבל פרס הרבה יותר גדול? בגלל זה. אבל השאלה היא לא על הפרס היא כן או לא, אלא מה מטרת העשייה. יש הבדל מאוד מאוד גדול בצורת עשייה של אדם שעושה כדי להשיג, כדי להרוויח, כי במה הוא ממוקד? בכסף. הוא ממוקד בכמה הוא יקבל. הוא ממוקד בכמה הוא חייב לעשות. מה המינימום שאני צריך לעשות כדי לקבל את המקסימום? גם אם זה מערכת של פרס ולא מערכת של שכר, מה המינימום שאני צריך לעשות כדי לקבל את המקסימום שאני יכול לקבל? אבל אז, מה המיקוד? מה הפוקוס? לא העבודה שאני עושה, אלא הכסף שלי. אני לא פה בשביל המערכת הזאת, אני לא מאמין בישיבה הזאת. משלמים לי צ'ק מזכורת, אני עובד את הצ'ק. בסדר, הצ'ק יגיע בזמן, אני פה. הצ'ק לא מגיע, אני לא פה. בסדר, כמה אנשים יש לך שאומרים את זה? הרבה מאוד אנשים נמצאים בעבודה שלהם, לא כי הם מאמינים בדבר הזה. הם לא מאמינים בשליחות. אין להם שום שליחות במה שהם עושים. עושים את זה כי זה המשכורת שלהם. זה העבודה שלהם. מה, צריך להביא... את מי אני רואה מול העיניים? את הבוס? את הלקוחות? תשתים את הילדים. בסדר? דברים פשוטים, זה לא... ואומר לך, עבודת השם לא יכולה לעשות מצב כזה. עבודת השם צריכה להיות כי אתה מאמין בדבר הזה, כי אתה מאמין שזה התיקון שלך והתיקון של העולם, וזה הדבר הנכון לעשות אותו. זה גם מאוד מאוד משתלם. זה גם מאוד מאוד משתלם. אבל לא המשתלם זה הסיבה שאני עושה את זה. בסדר? עכשיו, בא... עוד מעט, כשנסביר יותר את העניין שמתנדב שמקבל מזכורת, זה יהיה בעזרת השם יותר ברור. אבל זה צורת העבודה, כעבדים שאני מקווה להטבה ולא לגמול את חסד. רצה בזה שהוא עובדים מאהבה, כמו שאמרנו בפרק י' מסנהדרין, אני רואה שהזמן לא נותן לנו להאריך בזה, חבל מאוד, אבל בתחילת פרק חלק הרמב"ם ממש מאריך בעניין הזה. כן, וואו, באמת חבל. אבל טוב, בסדר, נשאיר את זה, אולי נשלים את זה פעם אחרת, את הסוגיה הזאת. לעבוד מהאבו, אומר, ואם כל זה לא פטרן מן העירה, ואם כל זה לא פטרן מן העירה, לא מספיק שיש רק האב, וצריך שיהיה גם יירה, וזה הסדר של המשנה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, שתעשו מהאבה. צריך שתעשו מהאבה. ולא רק זה, ואם ירא שמיים עליכם, תעשו גם מיירה. חוץ מהאבה צריך שיהיה גם יירה. ואם ירא שמיים עליכם, כי כבר בא בתורה המצווה ביראה, והוא אומרו את השם הלקח אותירו, ולכן מחויבים ביירה. ואמרו החכמים, עבוד מאהבה, עבוד מיראה. זה ירושלמי, טייס מביא את זה בסויטו. ואמרו, האוהב לא ישכח דבר ממה שציווה לעשותו. והירא לא יעשה דבר ממה שהוזהר מעשותו. בתרגום של הרב קפח, הוא טוען שזה משפט ערבי, כן, המשפט הזה של אמרו, בירושלמי אצלנו, פשוט הגרסה אחרת, אבל בירושלמי אצלנו הגרסה היא ויואב ויורי שאין אויהב סוינה ואין יורי מבעית, בסדר? ופה גרסה אחרת, אבל נראה לי שיש גם גרסה אחרת בירושלמי, ששם כתוב שאין, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל קרוב מאוד למה שהרמב״ם כותב פה. אז לא חייב להיות שזה באמת פתגם ערבי, יכול מאוד להיות שהרמב״ם פשוט היה לו גרסה אחרת בירושלמי, וככה הוא מפרש את זה. אבל הוא אומר, האוהב לא ישכח.
מה לא ישכח?
ממה שציווה לעשותו. בן אדם שעושה מאהבה, לא שוכח מה שהוא צריך לעשות. אדם שעושה מיראה, לא יעשה דבר ממה שהוזהר מעשותו. הוא נזהר מאוד לא לעבור על מה שאמרו לו, הוא נזהר מאוד לא להסתבך. לעומת זאת, אדם שעושה מאהבה, כן, יכול לפעמים, אם אדם יש לו רק אהבה, יכול לפעמים לעשות דברים שהוזהר לא לעשותם, הוא בכל זאת עושה אותם. בלושן חזל, שם בירושלמי, אין יורי מבית. אדם שהוא אוהב, יכול לפעמים גם לתת פליק. בסדר? יכול לפעמים גם לצפצף, לעקוץ. בסדר? חברים, מה? סחבק, כאילו לא סוף העולם. אפשר גם לפעמים מילה לא במקום. אבל צד שני צריך יירה. עכשיו, אם זה יירה בלבד, זה יכול להיות שנאה. כן, את החמאס. הוא מפחד מהם ושונא אותם. זה לא סתירה. יראה ושנאה הם לא סתירה. יראה, כן, אהבה ושנאה הם סתירה. הוא אומר, ולכן, אין אויב, האוהב גם, בגרסה של הרמב״ם פה, שם זה אין אויב סוינה. הרמב״ם בגרסה פה כתב, האוהב לא ישכח דבר ממה שצווה לעשותו. בסדר? הוא לא שוכח דברים. זה חשוב לו. זה חשוב לו. תעשה מאהבה, יהיה חשוב לך מה שאתה עושה, ותעשה מיראה, אל תשכח מלעשות. כי ליראה, מבוא גדול במצוות לא תעשה, וכל שכן במצוות השמעיות. בסדר? המצוות שמובנות בסרט, זה היה לנו בשמואל הפרוקים, שהרמב"ם דיבר על המצוות השמיות, ועל תוימר יפשי בבשר חזיר, איך צריך להיות היחס של האדם אל המצוות האלה. טוב, שימו לב, יש פה יסוד גדול ברמב"ם, יש פה יסוד גדול ברמב"ם, מתנדב שמקבל משכורת. מה זה הסיפור של מתנדב שמקבל משכורת? אז נראה לי שכבר הזכרנו את זה פה, אבל בכל זאת נזכיר את זה עוד פעם בקיצור. הרמב״ם פה אומר שהמצוות לא תעשה מגיע מיראה. ברבי יוינה הוא גם אומר שמצוות עשה מגיע מאהבה. בסדר? יש אהבה ויראה. מצוות עשה זה אהבה, מצוות לא תעשה זה יראה. יש את הרמב״ן בפרשת סיסרוי על זוכר ושומר. זוכר ושומר בדיבור איך נאמרו, אומר שזוכר זה מצוות עשה ושומר זה מצוות לא תעשה. ולכן אומר הרמב״ן, מצוות עשה דוחה לא תעשה, כי מצוות עשה זה אהבה ומצוות לא תעשה זה יראה, וצריך להגביר את האהבה על היראה. כך דעס הרמב״ן, כך כותב הרמב״ן על התוירו בפרשת סיסרוי בעשרת הדיברות. כבייגו בגלל השס ביבומס שואל על הרמב״ם, מה פירוש הגמרא הרי ביבומס אומרת מפורש שלא שזה גדול מזה. הסיבה שעשר דרך הליסס זה לא בגלל שעשר הוא יותר גדול. ככה כבייגו שואל וכולם שואלים את זה כבר על הרמב״ן. יש כמה וכמה יישובים לדבר. משחוכמו בסוף פרשת וזה סברוכו מתרץ תירוץ למדני יפה, אני לא אעריך בו כרגע, רק בקיצור נמרץ, הוא אומר שכשאדם מקיים מצוות עשה, הוא באמת מבטא את האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. כשאדם מקיים לו את העשה שהוא לא עובר עבירה, זה גם יפה, אבל לא כל כך יפה, כי זה יכול להיות גם עצלות. הוא לא עובר עבירה. זה לא אומר שהוא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. בקיום עשה יותר מגלה אהבה מלא עשה. כשאדם רחמנא ליצלן עובר עבירה, כשהוא עובר על עשה, זאת אומרת, יש מצוות עשה והוא לא קיים אותה, זה יכול להיות עצלות. זה לא הוכחה כל כך גדולה, כמו אדם שעובר על לא עשה עשה. כשאדם עובר על לא עשה עשה, הוא מורד במלך. המלך אמר לא לעשות והוא כן עושה. בסדר? אז לכן כשאתה מסתכל מה יותר גדול, קיום של עשה יותר גדול מקיום של לאיס עשה. כשאתה מסתכל מה יותר חמור, אווירה הלאיס עשה חמור יותר מהאווירה על עשה. בסדר? ככה מגדיר שם המשך חוכמה, ולפי זה הוא רוצה לתרץ את הרמב"ן והגמור רבי אברמס. אבל שם מוסיף המשך חוכמה יסוד גדול מאוד, ואומר שהמטרה שלנו היא שיהיה איזון, שילוב נכון של אהבה ויראה. ולכן, כל העולם אנחנו מגבירים את האהבה על היראה. אם יש עשה ולא יססה, עשה מבטא את האהבה, אז מגבירים את העשה על הלא יססה. בבית המקדש היה גם ככה המון המון אהבה. 10 ניסים שהיו שם, ולכן שם צריך להגביר את היראה, ומקדוש יסירו. ולכן בבית המקדש אין עשה דויכה לא יישא עשה שבמקדש. יש לך מצווה ששה לאכול עץ קורבן פסח, את כולו. ויש לך בתוך העצם, מאה עצם, אמרות הגמרא בזבוח עם פי זיין, שאין עשה דויכה לא יישא עשה שבמקדש, ולכן לא שוברים את העצם, לא עוברים על עצם לא יישא עשה שברובוי, בתור עשה דויכה לא יישא עשה, עשה של אכילס קורבן פסח. אומר המשך חוכמה, מאיר שמחה, למה? בגלל שבבית המקדש גם ככה היה המון אהבה. אז צריך להגביר את העירה קצת, שם בבית המקדש. ומתוך דברי המשך חוכמה האלה אנחנו יכולים להוציא יסוד מאוד גדול שהוא נוגע בכלל גם למהלך שיש לנו פה ברמב״ם. האיזון הנכון שעבודת השם צריך להיות אהבה וירא מאוזנים. בסדר? יש, כשהייתי לאחרונה במקסיקו התקבצו שם קבוצה של אברכים והייתה להם שאלה, הם לומדים כבר דרך השם ודעס תבונה במשך כמה שנים, ונוצר ביניהם, בין האברכים שם ויכוח. אך צורת חינוך היום שמדוברת היא המון אהבה, הבנה, אכלה, ומרגישים שזה לא מספיק יראה. אז אחד טען שזה לא נכון וכולי, והשני כזה ניסה להתווכח איתו ואמר, אז מה אתה מפחד, שכולם יהיו נביאים? מה הפחד הגדול שלך אם יהיה יותר מדי אהב? והם ניצלו את ההזדמנות, כן, שהייתי שם, זה מיד אחרי שנחתתי, הם כבר חיכו לי בבית שם, הגיעו כל הקבוצה לדון על הנושא הזה. אמרתי להם את המשך חוכמה הזה, ואם ככה הבעיה לא יותר מדי אהבה ולא יותר מדי יראה. איזון בין אהבה ליראה. אתה יכול בהחלט להוסיף המון אהבה, תאזן את זה עם יראה כנגד. אתה יכול להוסיף המון יראה, תאזן את זה עם אהבה כנגד. בדרך כלל בעולם אנחנו באמת חיים במצב של יותר מדי יראה, אז אנחנו צריכים להגביר אהבה. אבל בהחלט יש, יכול להיות מצב שיש המון אהבה וצריך איזון. תחשבו על ילד קטן שעכשיו לומד ללכת. איך מלמדים אותו ללכת? מצד אחד דחיפה, תתמודד, תלך, טיפול אולי אפילו. מצד שני, זה לא שהאבא דוחף אותו לך, מסתובב והולך לחדר אחר. הוא עומד מאחורה מושיט ידיים ותמיכה. השילוב הזה של דחיפה, תמיכה, דחיפה, תמיכה. זה הסיפור באמת של האבא ויראה. מאוזנים ביניהם האבא ויראה. כשיש איזון של האבא ויראה, אתם יודעים מה קורה? היראה עצמה הופכת להיות נוי עמי רוסך, או היא הופכת להיות דבר נעים. כי כשיש לי אהבה גדולה, יש משהו מאוד חזק שאני מאמין בו, אני רוצה לחייב את עצמי להיכנס למערכת הזאת. מתנדב שמקבל משכורת. אגב, המשפט הזה מגיע מאריה דרעי, שאומר שכשהוא לוקח עובדים, הוא לוקח מתנדבים שמקבלים משכורת. אומר מתנדבים, בדרך כלל הם באים, הם עובדים, עשייה התלהבות, הם מתרגשים להגיע למשרדים של המפלגה כל יום, אבל אחרי שבועיים זה נגמר להם, זה כבר לא כזה מרגש, וסתם, זה עבודה משעממת, אז הם נגמר, נשחקים. אומר, לעומת זאת, אנשים שבאים רק בשביל המשכורת, אז הוא מעביר את הארטיס, עושה את העבודה שלו לאט לאט, גומר את העבודה, הולך הביתה, זה לא, הוא לא עובד עם ברנד, אתה יודע, עם אש בוערת. מתנדבים שמקבלים משכורת, גם נשחקים בסוף, אבל הם שורדים הכי הרבה זמן. בסדר? זה משפט שתחשבו על זה, זה מאוד הגיוני. מה קורה? כשמתנדב, זה אהבה. מקבל משכורת, זה יראה. כשאתה לוקח מתנדב ומכניס אותו למערכת של משכורת, אז זה עובד הכי טוב. אם יש אהבה גדולה, ואתה לא נשאר עם האהבה לבד, כי האהבה לבד, אתה יודע, זה רגש כזה, זה חזק, זה חי, זה נחמד, זה טוב. תכניס את זה למערכת שתסדר את זה. קח את הרעיון הגדול שאתה מאמין בו, ותיתן לו יישום, תיתן לו חפץ, תיתן לו כלי עד שתחפוץ, כמו שאומר הרמב"ן באמונה ובתוכן. וכשיש לזה תפיסה מעשית שבה אתה עושה כל יום של הדבר הזה שאתה מאמין בו, זה מחזיק לאורך זמן. עם ישראל באים למים עד הר סיני. אהבת כלולותייך, לכתך אחריי, במדבר ארץ לא יזרוע. נעשה ונשמע, התרגשות עצומה, אהבה עצומה, נכון? אהבה כלולותייך. רשי, שרוב מסביר לו אותו צדוקי, בטוחים אנו באהבתו אותנו שלא יתעיננו דבר שאיננו יכולים לעמוד בו, נכון רשי בשמס, לכן אמרנו נעשה ונשמע, בטוחים אנו באהבתו אותנו, אהבה גדולה מאוד, יפה מאוד, אהבה היא וואו, היא מתפרצת, היא מרגשת, היא יפהפייה. מה קורה עוד שבועיים? מה קורה עוד חודש? מה קורה עוד שנתיים? קח את האהבה הגדולה הזאת ותכניס אותה למערכת של נישואין. מה זה נישואין? הקסו באיזה מספח משפטי מחייב, כנחקר רוידוסון בבייס דין, וכל המערכת הניסויים זה מערכת בעצם דינית, מערכת משפטית, לגלית, מחייבת. בשביל זה מתחתנים? לא. לא מתחתנים בשביל להיכנס למערכת מחויבת, שאני מחויב לחמישה דברים, מחויב לעשור הדברים, חמישה דברים, בשביל מחויבות. יש אהבה, יש קשר, יש לנו חלום, חזון, משהו גדול שאנחנו רוצים לבנות יחד, נכון? ואת הדבר הזה אנחנו רוצים למסד אותו, אנחנו רוצים שהוא יהיה יציב. אבל אצלנו גם התרי קבעה שזה צריך להיות בצורה כזאת, אבל אנשים בכל העולם מתחתנים, נכון? למה? כי הם רוצים לקחת את האהבה שלהם, בסדר? את הרעיון הגדול שיש להם, ואת הרעיון הזה להכניס לכלים שזה יחזיק לאורך זמן. אני לא רק רוצה שוואו, את הרגש הזה שאני מרגיש עכשיו שיהיה קיים, אני רוצה שהרגש הזה גם ימשיך הלאה. אני רוצה שהוא יקיים, אני רוצה להיות מתנדב שמקבל משכורת. בסדר? כי אז שזה פחות יישחק. גם אז צריך השקעה שזה לא יישחק. בסדר? להאמין למה אני פה, מה המשרדים של המפלגה, למה המפלגה הזאת חשובה, בסדר? למה הניסויים חשובים, כדי שזה ימשיך באמת. אבל הדרך להחזיק דברים לאורך זמן, זה איזון של אהבה ואירה. לקחת את הרעיון של אהבה, ולהכניס אותו לתוך מסגרת של אירה. הרעיונות האלה מאוד יצא לי לאחרונה, טוב, יצא לדבר על זה המון במשך השנים, ללמוד את הנושא הזה המון, אבל דווקא בתקופה האחרונה ביקשו לי לדבר על נושא של חינוך, בעיקר לגבי נוער מתמודד, והשתמשתי בעצם עם הרעיון הזה, כי זה די פשוט, זה נותן לאנשים קצת סדר בראש, וקיבלתי המון תגובות מאנשים שעוסקים שנים בנוער מתמודד, שטענו שזה היה עצם חידוש הצורת הסברה הזאת. תחשבו על חינוך של, של בית נורמלי. בית שמתנהל תקין, יש בו שני מרכיבים עיקריים. מצד אחד, נעימות. בסדר? בית צריך להיות גשמק, צריך להיות כיף, צריך להיות נעים. כיף לחזור הביתה, נעים להיות בבית. מצד שני, בית, בשביל שהוא ייבנה נכון, חייב סמכות, משמעת, גבולות. בסדר? סמכות זה מלשון סמכותיות. אפשר לסמוך עליך. אם אתה אומר לילד, טוב, לך הישיבה, אני כבר אדבר עם המשגיח. ואז הוא מגיע לישיבה, מתברר שלא דיברת עם המשגיח, אז אל תתפלא אם מהיום אין לך סמכות כשאתה אומר לו, לך לישיבה ואני אדבר עם המשגיח. בסדר? כי אתה לא יכול, אי אפשר לסמוך עליך, אז למה שתהיה לך סמכות? אותו דבר, אם אתה אומר דברים ואתה קריזיונר, אז אין משמעות לדברים שלך, אל תצפה שיהיה לך משמעת. בסדר? משמעת מלשון משמעות. אם אתה מכיר את הבן אדם, ואתה יודע שיש משמעות לדברים שלו, אז יש משמעת למה שהוא אומר. אבל אם בן אדם, אם זה רב בישיבה, או כל מישהו אחר, שאין משמעות למילים שלו, אתה יודע שזה קריזה, שעוד רגע הוא לא יודע להסביר את עצמו למה הוא אומר, אז אין סיבה שתהיה משמעת. בסדר? סמכות, משמעת וגבולות. עכשיו, בית בנוי נכון, נעים להיות בו, ומצד שני סמכות ומשמעת וגבולות. שימו לב, בואו נתרגם את זה לשפה שלנו כרגע. סמכות, משמעת, גבולות זה יירה. נעימות, אהבה. איזון נכון של אהבה ויירה. מה יקרה אם יש בית שיש בו מאוד נעים להיות בו, אבל אין שום סמכות. אין אבא, אין אמא, אין משמעת. זאת אומרת, הם קיימים, אבל לא, אין להם אמירה. אין גבולות בבית הזה. תבוא, תעשה, תתלה, תלה, שום דבר. הבית הזה זה הרס. לא הרס מהיר, זה הרס איתי, אבל הוא לא טוב. הוא לא יגדלו שם ילדים שיהיה להם טוב בחיים. ילדים שרק יקבלו תמיכה ואף אחד לא ידחוף אותם קדימה, כן? שיתחילו ללכת, פשוט לא יתחילו ללכת. עד גיל, כן, זה לא בריא להם, זה לא טוב להם. ילד צריך את הדחיפה הזאת קדימה. מצד שני, מה קורה בבית שיש בו סמכות, משמעת, גבולות בעוצמה, אבל אין שם נעימות, לא נעים להיות בבית הזה. זה הרס מיידי. בסדר? זה הרס מהיר מאוד בבית כזה. בית שיש בו יראה בלי אהבה זה ערס מהיר, אהבה בלי יראה זה ערס איתי. בסדר? שני הדברים האלה הם ערס. בית מאוזן הוא בית שיש בו נעימות מצד אחד, וסמכות משמעת גבולות מצד שני. תחשבו רגע מה קורה עם נער מתמודד, נערה מתמודדת, בסדר? היא כרגע סובלת מדיכאון, חרדה, פוסט טראומה, ועוד חבילה של דברים לא נעימים, כן? מה שלא יהיה, שילדים, נערים מתמודדים ונערות מתמודדות סובלות מהם. מה קורה במצב הזה? הוא ביותר מדי יראה או ביותר מדי אהבה? לא נראה שהוא ביותר מדי אהבה עם דיכאון, נכון? הוא בדרך כלל הוא נמצא במצב של יותר מדי יראה. הוא חי, הוא פוחד מעצמו, הוא פוחד מדובים, הוא פוחד מגנבים, הוא פוחד מאנשים וכולי. הוא חי בחרדה קיומית, נבח, מסכן. עכשיו, ילד כזה, כשאתה בא עכשיו ונותן לו עוד יראה, לאן זה יוביל אותו? מה זה יעשה לו? זה, לפעמים זה הקש ששבר את גב הגמל. הוא באמת לא מסוגל להכיל את זה, זה יותר מדי. מה שהוא צריך במצב כזה, זה המון אהבה, אכלה, הבנה. עוד פעם, אומרים את זה היום יותר בתור, כי זה הוכיח את עצמו לאורך זמן, שילד מתמודד, שאתה נותן לו אהבה, אכלה, הבנה, זה עוזר. אבל תחשבו רגע, כשאנחנו לומדים את הסוגיה הזאת קצת יותר לעומק, זה פשוט לנסות להחזיר אותו לאיזון של אהבה ואירה. ברגע שהוא באמת יהיה מאוזן יותר אהבה ואירה, אתה גם תעשה לו דחיפה קדימה, לא רק תמיכה. רק שכרגע הוא נמצא במצב כזה דחיפה, אז הוא מרגיש בודד. הוא חייב את התמיכה הזאת כדי להחזיר אותו לסוג של איזון. זה קורה גם בעוד ועוד חלקים בחיים. לאחרונה ישב אצלי אברך, שנבח אשתו סובלת מדיכאון קשה. בסדר? תוך כדי עלה הנושא, אם לקבל עזרה לבית, מהרווחה, כן? אז הוא לא כל כך רצה, והסיבה שלו הייתה בגלל שהוא אומר, היום יש לה לפחות מוטיבציה, כאילו לצאת מהמיטה ולסדר קצת את הבית, כי אם לא הבית פשוט, אתה יודע, בקריסה, היא מפחדת שהוא ירצה להתגרש ממנה וכו', לא נעים לה. אבל ברגע שיבוא, תבוא עוזרת מבחוץ ותנהל את הבית, אז מה יגרום לה לצאת מהמיטה? בסדר? אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב איתו ביחד. אמרתי לו, בוא ננסה לתרגם את זה לשפה שאנחנו מדברים עכשיו, אהבה ואירה. אני רוצה שהאישה תצא מהמיטה ותסדר את הבית, בסדר? יש לי אפשרות לעשות מוטיבציה חיובית או מוטיבציה שלילית, נכון? כל מוטיבציה היא סוג של דחיפה, אבל נניח, בסדר? מוטיבציה חיובית, אם תצא מהמיטה, תסדרי את הבית, פרחים, שוקולדים, מוזיקה, יהיה פה כיף, בסדר? זה מוטיבציה חיובית, יש מוטיבציה שלילית. אם לא תצא מהמיטה ותסדרי את הבית, וואי וואי איזה סרטים תוכלי, בסדר? הראש לך היו בטח, הוא יתגרש ממני, בטח זה יהיה לך יותר קשה ויותר קשה ויותר קשה. מה אהב ומה יראה? מוטיבציה חיובית זה אהב, מוטיבציה שלילית זה יראה. למרות שמוטיבציה חיובית זה גם סוג של יראה, אבל בוא נשים את זה כרגע בצד. אשתך באיזה מצב היא נמצאת כרגע? היא יותר מדי אהב ופשוט, היא צריכה קצת איזון של יראה? או שאם היא בדיכאון קשה, אז היא ביותר מדי יראה? אז אתה בא עכשיו להוסיף לה מוטיבציה שלילית שהיא תאכל את הלב עוד יותר ותפחד עוד יותר? זה לא הכלי בכלל, זה לא הכיוון. תביא עזרה, תרגיע, תשדר לה את המושג הזה של אהבה, ואז בעזרת השם, עוד פעם, צריך הרבה סייעת לשמוע, הרבה תפילות, וצריך טיפול רפואי כדי שהיא באמת תתאושש. בסדר? אני אומר, אני קצת התרחבתי פה ליישומיות, כן, של הרעיון הזה, אבל בוא נחזור לעולם שלנו כדי שנבין אותו יותר. כשאני מחפש את המקום המאוזן בעבודת השם, זה חייב להיות ככה. אני יודע בשביל מה אני פה. אני יודע על מה אני נלחם. אני יודע מה אני רוצה. את הדבר הזה, את המסר הגדול, את ההתלהבות הגדולה שלי, אני מכניס לתוך מערכת מסודרת. מערכת של יירה מתנדב שמקבל מזכורת. אבל אני מתנדב, אני עובד מהאהבה. אל תהיו כעבוד עם המשמשים מסורב על מנס לקבל פרס. אלא שלא אומרת לקבל פרס. אני פה... בלי מזכורת הייתי בא למשרדים כל יום לעבוד פה, בסדר? אני מאמין במוצר, אני מאמין בדבר הזה, זאת בשורה לאנושות, לכן אני פה. אבל, ואם יהיה שמיים עליכם, אל תישאר רק באהבה, זה יישחק. נכון, לא ערס מהיר, ערס איתי. אבל, ויהיה אם יהיה שמיים עליכם, כי כך המערכת הזאת תחזיק לאורך זמן. בתוך הנעשה ונשמע, תביא את הקופו עליהם ארכי גיגיס. מערכת מסודרת, שפה ככה העסק מחזיק באמת לאורך זמן. טוב, בוא נעבור רק את הלשון של רבי ניואין ונסיים, למרות שהסוגיה הזאת של אהבה ואירה היא סוגיה מאוד רחבה ויש הרבה מה להעריך בה. אנטיק נויסי שצריך להעתיק עבוד עם המשם שזורה במקרה בזו פרס, לפי שאין זו עבודה שלימה שאינו עושה בשביל רבו. אך לקבל פרס, אתה עושה רק בשביל זה. אין להיווק העבדים המשמשים את הרב למלשון לקבל פרס, כי אין לאדם לעשות המצוות על דעת שלא יהיה לו פרס עליהם, אלא הגרסה שלא על מנת לקבל פרס. שלא יעשה המצוות בשביל הפרס. אבל שיש לו לחשוב כי שכר יהיה לו חלף עבודתו, בסדר? יהיה שכר, אבל לא בשביל זה אני עושה. אבל נראה לי כי גרסת הספרים היא עיקר, שעבודה כזו מצינו בבני אדם, כי העבד מקנת כספו חייב הוא לעבוד עבודה בשלא ייתן לו פרס. גם כן יש לאדם לעבוד את השם על מנת שלא לקבל פרס, אלא מפני חסד שגמלו כבר, מפני מעלת הרב שהוא ראוי לכך. וזוהי עבודת השם יתברך ויתעלה מאהבה, שנאמר ואהבת את השם, ואיזוהי עבודה שלמה בבני אדם, הרוצה לשמש אוהבו מפני אהבתו אותו מימים קדמונים, ואף אם ידע שלא ייתן לו פרס. ואהבה כזו יש לאדם לאהוב עבודת השם, על כן שמח זה לעניין היראה, ואמר ויהי מראש המים עליכם, לעבוד את השם מיראה ומאהבה, מיראה ומאהבה, כעבד שעובד רבו מפני גדולתו, ומעלה על דעתו שיכול לעונשו, ונמצא משמשו מיראה לא מפני יראתו מן העונש, אלא מפני גדולת הרב שיש בידו לאנוש. בסדר, הוא נכנס פה לנקודה שיראה סורימוס, אני לא חושב שנוכל להיכנס כעת לעומק דברי רבי ניואינו, אבל אני מניח שהנושא הזה של אהבה ואירה עוד יעלה ויצוף גם בהמשך. גם רמב״ם פלצ'ווה פרק י' הלוכה א' שמדבר על זה, ורמב״ם בחלק, סוגיה גדולה, ולפחות התחלנו את הסוגיה הזאת בסייעתא דשמיא.